הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו יריב ראוי בהגשת דוקטור אדם קלין אורון.
כדי להבין מי אנחנו, אולי לא כדאי לריב, אבל בהחלט צריך להתווכח. אני דוקטור אדם קלין אורון, ותודה על ההזנה ליריב ראוי. פודקאסט מבית 103 FM ומכון ון ליר בירושלים. בכל פרק שני יריבים או יריבות הסתכלו על סוגיה כלשהי מזוויות שונות, מבלי להסתיר את חילוקי הדעות, אבל מתוך כבוד הדדי. עוד לפני קום המדינה הוקמו בארץ כמה בתי ספר מקצועיים, שמטרתם הכשרת נערות ונערים במקצועות יישומיים הדורשים ידע טכני. משנות ה-60, בתי הספר המקצועיים התרחבו על מנת לתת מענה לנוער שנשר מבתי ספר עיוניים. האם הם באמת מסייעים לנוער כזה, או שהם מבצעים הסללה של מזרחים מהפריפריה למעמדות נמוכים, דרך הפנייתם למקצועות מועטי הכנסה ויוקרה? ומה עתידו של החינוך המקצועי בימינו? כדי לעסוק בנושא חשוב זה, ברמה החינוכית, הכלכלית והחברתית, איתנו שני יריבים ראויים. חבר הכנסת מאיר כהן, שבעבר שימש כשר הרווחה והביטחון החברתי, וראש עיריית דימונה, שלא לדבר על מנהל בית ספר, ופרופסור יזהר אופלטקה, ראש התוכנית למנהיגות ולמנהל בחינוך בבית הספר לחינוך של אוניברסיטת תל אביב, ובעבר מחזיק תיק החינוך בעיריית גבעתיים. שלום יזהר.
שלום וברכה.
שלום מאיר.
שלום שלום.
תודה שבאתם, ואנחנו מתחילים כרגלנו בדקה, פחות או יותר, שבה כל אחד מכם יציג את עמדתו לגבי הסוגיה, ונמשיך משם. אז יזהר, בבקשה.
תודה. קודם כל אני אומר שבחינוך אין את המושג בעד ונגד. כלומר, בחינוך מי שיגיד, אני דוגל רק באידיאולוגיה מסוימת, בעצם חוטא למה שחינוך הוא, וחינוך הוא תהליך מגוון עם המון המון אי ודאות, ובעצם התהליך הזה מחייב אותנו להבין שאין אמת אחת בחינוך. זאת אומרת, גם כשנדבר היום על מקצועי לעומת עיוני, על ההתפתחות, על העתיד, לא נוכל לדבר במילים מוחלטות, לא נוכל לטעון שאידיאולוגיה אחת נכונה והשנייה לא. ולכן אני מאמין שלגבי בית ספר מקצועי יהיה שהוא דבר חשוב, כי בעצם אנחנו חייבים לתת לכל ילד וילדה בישראל כל אפשרות חינוכית שהיא, בדיוק כמו שניתן לילדי מחוננים מסלול אחד וילדים אחרים, ואני אדגיש, גם ילדים מחוננים יכולים ללמוד בבית ספר מקצועי אם אנחנו נבנה אותו בהתאם. ולכן אני אנסה להציג פה איזושהי עמדה מאוזנת שתראה גם את היתרונות, גם את החסרונות, אבל בעצם גם את ההתאמות לחינוך המקצועי.
תודה רבה, מאיר.
אני חושב שאבי אבות התומעה של מערכת החינוך הישראלית הייתה בתי הספר המקצועיים שהסלילו ילדים, ולצערי הגדול הם יפיינו או את הפריפריה או את הסוציו-אקונומי הנמוך. יושב מולך מישהו שהיה פרי ביושים של בתי הספר האלה. אני מנסה לחשוב, סיימתי י"ב ב-1973, האם רק 10 מאותם 100 תלמידים שסיימו איתי יכלו להגיע לאקדמיה? באיזה זכות חסרת תקדים, איזה זכות הייתה למורה בכיתה ח' להחליט שהילד הזה הולך למקצועי והילדה הזאת הולכת לעיוני וההפך. מי? אני רק רוצה להזכיר לכם, אדם שאנחנו לא נוהגים לצטט אותו, אבל פעם אמר דוד לוי, זכרו לברכה, שאנחנו היום מתגעגעים לאיש הזה, שבתי הספר המקצועיים בפריפריה נבנו בכדי לספק רזרבואר, ככה הוא אמר, עתודות למפעלים הכושלים, מפעלי הטקסטיל ומפעלי הצבע והמחצבות שבהם אבא שלי עבד. לכן, אנחנו יכולים לדבר על שבחינוך הוא מאוד מאוד סובלני ואין דעות הפוכות, אבל ברגע שנשללת הבחירה מתלמיד, שם נגמר החינוך. ולכן אני עומד איתן על דעתי, שאם רוצים לחדש בתי ספר מקצועיים, צריכים להיות, א', לאפשר לכל תלמיד, לא משנה מה אתה לומד, אתה נגר, שיתנו לך כרטיס לאקדמיה, אתה תחליט. אבל לייצר מסלולים שהם רק לילדים האלה, ומסלולים לילדים שהם מורמים מעם, זה אסור.
יפה, נקודה פתיחה טובה. יזהר, תרצה להגיב?
אני רק אומר שבעצם כל הנושא הזה נוכח אותנו מהנושא של בית ספר מקצועי לנושא של הסללה. כלומר, אני חושב שהמוקד פה, כשמדובר בבית ספר מקצועי, הוא נכון, היה לנו פצע מאוד גדול, אני אישית גדלתי באשדוד, ובכיתה ט' כשהיו לי ציונים שליליים גם, כן, היו לי גם ציונים שליליים, רצו להסליל אותי למסמר, קראו לזה אז, רק שזה גרם לי לאיזושהי תהפוכה מסוימת, ואני שיפרתי את כל ההישגים, אבל תהיה איזושהי נקודה מסוימת שבה נשאל איפה הבחירה של הילד. וזה בכלל, אני לא מדבר על מקצועי כרגע, אני מדבר על כל בחירה אחרת שיש לו, ומהו הגיל המתאים לבחור, ואיך אנחנו יוצרים מצב בניגוד לגרמניה, שיש גם דרך חזרה.
כן, אני מכיר את בתי הספר המקצועיים בגרמניה. אני רוצה להגיד, היות וקרה לי דבר טוב בחיים שלי, ומי ילד שלמד באותו מסלול, המסמר או המסמט או כל השמות המטורפים האלה, ומצאתי את עצמי בסוף כיתה י' עומד ליד מכונה ענקית שאורגת בדים, נול.
נול.
ולא הבנתי מה אני עושה שם. אז מזל שהתלמיד, השכן שלי, לקח מספריים וקרא את הכל, זהו, והמגמה נסגרה. יותר לא היה. לא, אני רוצה להיות הרבה, לדייק את זה. אני חוזר למה שאמרתי, והיה ומערכת החינוך הישראלית תחליט היום להגדיר מחדש בתי ספר טכנולוגיים, להגדיר מחדש בתי ספר מקצועיים, אני לא, 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 המציאות לא נעלמת מעיניי. אני מבין שהיום משחרים לכל מכונאי טוב, ולכל חשמלאי טוב, ולכל נגר טוב, ואתמול ישבתי בחדר הכושר עם איש נחמד שאמר לי, אני כל חיי הייתי רצף, אין רצפים. שהשאלה האם את החוסר הזה אנחנו צריכים למלא מהילדים של מערכת החינוך הישראלית, מהילדים שלנו. עכשיו, מי מאיתנו רוצה שהבן שלו יהיה רצף? בוא נגיד את האמת, לא נסתתר אחרי. מי מאיתנו רוצה שהילד שלו יהיה מכונאי? אנחנו אומרים, במידה והם יקשלו, אז אנחנו נסליל אותם. לא. לי אין שום בעיה שהבן שלי יהיה מכונאי, ובתנאי שנאפשר לו ללכת לאקדמיה. אני בניתי בית ספר, אני ודוקטור גוסרסקי בדימונה, שבו לקחנו את כל המחרטות המטורפות האלה שאני למדתי בהם, ומחרנו אותם, ופתחנו שם מגמה למחול. ולקחנו את כל הנגריה, ועפנו אותם מבית הספר, פתחנו שם מגמה לפיזיקה. ואמרנו לילדים, אתם מגיעים בסוף כיתה ת', קחו לכם תפריט, אתם תחליטו, תבנו את התפריט שלכם, חובת ההוכחה עליכם. אמרו לי במשרד החינוך, מאיר, השתגעת, כולם ירצו להיות בחמש יחידות, כולם ירשמו את עצמם בעשר יחידות. ואז הסתבר שהילדים היו מאוד מאוד צנועים, והיה צריך לשכנע אותם, אחרי שלושה חודשים, כן לדלג למקומות אחרים. ובבית ספר הזה, הפלא ופלא, היום בית הספר עומד על 95% בגרות. מקבל את כל הילדים, לא מסליל ילדים, הוא מתמחה בצמצום פערים, וכשאני חושב למה הבית ספר הזה מצליח, כי דווקא בכיתה י' במקומות שאנשים אחרים חושבים באיזה גיל הילד יחליט, הילד תמיד יכול להחליט, גם הבן שלנו בן 5, אני מאפשר לו, להחליט, אני אומר לו, יש את זה ויש את זה, קבל החלטה. אבל אני מאפשר לו להחליט, אני לא מסליל אותו, אני לא כופה עליו.
אוקיי, אבל שנייה, בואו ניקח צעד אחורה, שנייה. בואו, איזהר, תספר לנו מה בעצם הרעיון מאחורי בתי ספר המקצועיים, גם בעבר, וגם בואו נלך אל העתיד, כי באמת, כמו שמאיר אמר, יש תוכניות להחזיר את זה ובצורה אחרת.
כן, קודם כל אני אומר, וזה מתחבר לדברים שמאיר אמר לגבי דוד לוי, עליו השלום. כן, בית ספר בכלל מתחיל מתוך מענה למהפכה התעשייתית. בואו נזכור שהבית ספר ההמוני שאנחנו שולחים אליו את ילדינו, נכדינו, ילדינו, הוא משהו מלאכותי בהיסטוריה האנושית. בהיסטוריה האנושית למדו 2-3% בני האליטה, לימודים עיוניים קלאסיים, וכל השאר עבדו בחקלאות או שעבדו קצת במפעלים בתחילת המהפכה התעשייתית. זאת אומרת, הבית ספר כשלעצמו התחיל כבית ספר מקצועי. הוא לא דיבר ישר על אוניברסיטה. גם פה בישראל, כשמוקמת האוניברסיטה העברית ב-1900 1925 מתי מעט בכלל בעלי לימודים אקדמיים. סבי עליו השלום נסע לביירות ללמוד רוקחות, גר בירושלים. זאת אומרת, מהבחינה הזאת בית ספר מקצועי, מה הטענה שלו הייתה? בואו ניתן לנערים צעירים, בעיקר זה דיבר על בנים, כי הבנים למדו מקצוע, הבנות למדו כלכלת בית, ובעצם בואו ניתן להם מקצוע שיבטיח להם פרנסה בחיים. ואז הילד לומד כמה שנים, ואחר כך הוא הופך להיות שוליה. מה קרה בישראל, ופה לדעתי האסון הגדול, אני לא חושב שמישהו כיוון את זה, אני לא חושב שהיה פה רוע של אנשים, אנשים פועלים הרבה פעמים מתוך תפיסות של דעות קדומות וכדומה, אנחנו יודעים את זה. ובעצם בישראל לקחו את הבית ספר המקצועי, מצד אחד ניצור נוער שהוא בעצם בונה את הארץ, ומי יבנה לנו בית בתל אביב, אני עדיין בתקופת היישוב, ועם העליות הגדולות, בואו ניתן מענה לעליות הגדולות, בעיקר מצפון אפריקה, מאסיה כמובן, שהייתה פה אפליה מסוימת, אנחנו לא מתכחשים לזה, וניתן להם מקצוע כדי שהם יוכלו להחזיק את עצמם. ומה הייתה ההנחה? ההנחה, הנה אני יכול להכין תוך שנה, שנתיים בן אדם למקצוע, אני נותן לו דיפלומה, אני יכול, אחר כך הוא ימשיך את ההכשרה בעולם העבודה, אבל צריך לזכור שזה עולם שונה משלנו היום. זה עולם עם מורכבות פחות מהיום בשוק העבודה. אנשים עוסקים במקצועות פשוטים יותר, והנה אנו באים להיום ששם, ופה אני לוקח את המילה שמאיר אמר, חינוך טכנולוגי. אני הייתי אפילו אומר, למה לא בית ספר לחינוך טכנולוגי מתקדם? כלומר, היום אנחנו עדיין זקוקים ללא מעט מקצועות, הם פשוט שודרגו בכמה דרגות למעלה.
היית צודק, אילולא היית אומר שלא הייתה כוונה רעה אחרי הדברים. אני תמיד חושב על הכוונות הרעות. אני מציע לך, יש אסופות מאמרים של זיכרון וברכה צבי צמרת אסף, על קבלת החלטות. פרופסור צבי צמרת, הוא היה מורה שלי כשלמדתי לתואר שני, והוא אמר לי, מאיר, אתה אף פעם לא מדבר על אפליה. אמרת לו, אני לא מדבר, אבל אני חוקר אותה. אני נזהר מאוד לא להפוך את האפליה לקרדום, לחפור בו. וישבנו אצלו ערב שלם, וחיטטנו בכל מיני דוקומנטים, שבהם הסתבר מעל לכל ספק, שההחלטה לפזר את בתי הספר המקצועיים בפריפריה הייתה מכוונת, והיא הייתה על בסיס של גזענות, אין מכילה לדבר הזה. כלומר, אנחנו יכולים להגיד, אנחנו לא רוצים להתעסק עם זה, אבל אסור לנו להעלים את זה. בכוונה הבינו שבירוחם צריכים להקים, בירוחם ובדימונה ובבית שען, כי שם, בבית שען לפתח את כל המקצועות שהמפעלים דורשים. עכשיו, יש כאלה שיגידו, בסדר גמור, אז מה? אז אני מחנך ילד, ואני מיד עושה לו השמת עבודה, ויש לו עבודה עד סוף החיים, אבל דבר אחד לקחתי ממנו, לא נתתי לו את הדבר המינימלי, את זכות הבחירה וכרטיס לאקדמיה, ואת מגוון המקצועות שהוא יכול לבחור. וזה השפיע על כל החיים של הילדים. לאט לאט בתי הספר בפריפריה היו יותר מקצועיים, ועד היום אנחנו נושאים על גבינו את הפצע הגדול הזה. התפרסם פילוח של פערים בחינוך בין הערים הגדולות והמבוססות לבין הפריפריה. אנחנו עדיין, מי שחי שם ומי שגדל שם, נושא על גבו את הכאב הזה. לכן צריך מאוד מאוד להיות זהירים ולא לעשות הנחות. גם אם אני מקבל היום שינוי דרמטי, ואפשר לבנות בתי ספר שנותנים גם את זה וגם את זה, ושיחליט. שיחליטו המשפחות, שיחליטו הילדים, אבל תן לילדים את זכות הבחירה כבר בכיתה ת', אל תדאגו. שלוש שנים אחרי זה הם כבר מובילים אחריהם כיתה למערב. מה אנחנו? הילדים שלנו הם נהדרים. תן לו בכיתה ת', הוא ידע לעשות בחירה נכונה.
אם נסתכל על זה באמת מהפרספקטיבה קצת של שוק העבודה ושל המקצועות של האנשים, אז עולות פה כל מיני שאלות. זאת אומרת, אין ספק שבעבר הדבר הזה היה לכל הפחות גם כלי לאפליה חברתית, בלי שום קשר לאלמנט החינוכי והכלכלי או של שוק התעסוקתי שלו. בימינו אפשר לבנות את זה בצורה שבה זה נותן מענים גם עבור הילדים, וגם עבור שוק התעסוקה, וגם עבור מקום שבו לרוב בימינו אומרים שאנשים לא עושים מקצוע שמשארו בו לכל החיים שלהם, אלא שיהיה יותר תחלופה כן. במקצועות. אפשר לבנות מערכת חינוך שתספק באמת את הצרכים של שוק התעסוקה, וגם תיתן אפשרויות בחירה לילדים? לדעתכם? זאת אומרת, אפשר לייצר חינוך מקצועי שלא נושא על הגב שלו? הרי החינוך המקצועי בישראל, אנחנו מדברים על זה, וזה ישר סוגיה נורא טעונה. אפשר בכלל להציע פה אופציות כמו שיש בדנמרק, כמו שיש בגרמניה.
כשאני אמרתי שלא היו לאו דווקא כוונות רעות, אמרתי, ואני סבתי עלתה מתוניס, ומצד אמא שלי זה בסוריה, אז ככה שאני מכיר את האפליה שאתה מדבר עליה, מהסיפורים שלהם.
אני מכיר הרבה אנשים שעלו מארצות אשכנז, ומכירים את האפליה.
את האפליה בדיוק, זה בסדר.
אתה לא צריך לפשפש בשורשים שלה.
אני גם וגם לכן קלי, אבל אני רוצה שתבין שהרבה פעמים אנשים פועלים במיינד שלהם מתוך דעות קדומות. ודעות קדומות מובילות לגזענות, בלי שאדם בכלל יתכוון לך. כלומר, כולנו יודעים את זה. גם בוא נגיד שבשלב מסוים חטאו גם מול האתיופים, והרבה פעמים זה היו בני המאגרים שכלפיהם חטאו. אני כן רוצה אבל להתחבר לזה. א', היום אנחנו חברה הרבה יותר בציבור החילוני, אם היה פה הפן הדתי, הפן הפריפריאלי, לא מעט משכניי ברמת גן באו מערים אחרות, כלומר באו מדימונה ובאו מירוחה ובאו מצפת וכדומה. הדבר השני הוא שהיום הממד הדתי, לפחות מבחינת העלייה העצומה בנישואים, אני לא, קשה לי להגיד תערובת על בין יהודים, אבל כולם מבינים למה אני מתכוון, בין הדתיים הוא מאוד גבוה. אז בואו רגע נשאיר את זה בצד. אני רוצה דווקא להתחבר לאדם בשם ניסים כהן, שאולי אתה מכיר אותו. ניסים כהן הוא יזם בכל מובן המילה, ילד שעלה ממרוקו, גם נזרק מהלימודים, עמותת יכולות.
כן, כן.
עמותת יכולות, והוא לוקח את התלמידים עם השבעה שליליים בכיתה ט'.
הוא היה אצלי בית הספר.
בדיוק, לוקח את זה, אני מלווה אותו שנים.
אחלה איש.
אחלה איש, חזון, איש, יזם עצמני כיזם טוב. והוא אומר, אני כל אחד יכול. הוא אומר, לא יכול להיות שיסלילו אותנו, כשהוא אומר אותנו, הוא נשאר עדיין הילד הקטן בבית שמש, אוקיי? בוא ניקח את הפרופורציות, הוא גם כבערך בן 70 כבר. אבל בעצם ניסים בא ואומר, כל אחד יכול, והבגרות היא הפתח לעתיד. אז בוא נלך רגע איתו. הבעיה היא שקודם כל, גם בתוכנית של ניסים, לא כולם בסוף מגיעים לבגרות, ומבחינתי כל אדם הוא עולם ומלואו, ולכן אני שואל, מה עם הילדים שאו שלא הגיעו בסוף לבגרות למרות שהם ניסו, ואני לא מדבר כרגע על חינוך מיוחד, או שהם הגיעו לבגרות שלא נותנת להם עתיד מזהיר בשוק העבודה, והמבין יביא. אז אני שואל, האם הקבוצה הזאת שהיא מספיק, מדובר באלפים, לא מחייבת אותנו, לא אותי אישית, אני מדבר כמדינה, לתת גם מענה לילדים האלה?
אני רוצה להגיד לך משהו. אתה אמרת את זה בתוך הדברים שלך, ההכשרות בבתי הספר המקצועיים, אחרי ששלוש שנים למדת, אתה הפכת להיות לשוליה של. עכשיו השאלה, אין שום ספק שהלימודים העיוניים מרחיבים יותר את דעתו של אדם. חד וחלק. חד וחלק. ללמוד שלוש שעות אזרחות, וללמוד את זה, וללמוד את זה, מרחיבים את דעתו. יש לך מיומנויות למידה, מיומנויות חיים שהן אחרות לגמרי. אין בעיה, יכול מאוד להיות שיש עוד היום 6, 10, 20% של חבר'ה שאין להם בגרות. אבל הם התנסו בתוך מערכת שוויונית. הם יכולים אחרי זה. אני הייתי שר הרווחה. אין לך מושג כמה קורסים. גם אנחנו בחברה האזרחית, גם הצבא, גם מקומות אחרים מאפשרים לבן אדם ללכת וללמוד. אם התגייסת, סיימת את הצבא, אתה ממשיך לבחור. אתה אומר, אוקיי, הבגרות שלי לא חזקה בכדי להביא אותי לאקדמיה, או שאני אשלים את הבגרות, ויעשה אותה לחזקה יותר, או שאני אלך ולמד מקצוע. זה עדיין נשאר על הספקטרום הזה של הבחירה. מה שאותי, מה שאני נושא על גבי, זה למשל, אני אספר משהו מהמשפחה שלי. אחי יבדל לחיים ארוכים, הגיעו, בטח, אמא שלך מכירה את הסיפור הזה, הגיעו בשנות, באמצע שנות ה-60, לא רק שהם כיסחו את מערכת החינוך בפריפריה, הם הוציאו את המוכשרים שבהם. הייתה שנה או שנתיים, שכל מי שהיה טוב לקחו אותו אחי, ודל לחיים ארוכים, לקחו אותו לבויר. ואחותי לקחו אותה לשדה בוקר. כשזה הגיע אליי, אמר לי, אבא שלי, חביבי, אני לא באתי ממרוקו לפזר את הילדים, אתה נשאר פה. אז אמרתי, בסדר גמור, והלכתי ללמוד סרטוט עם מכניקה. בפעם השונה שניסיתי לרתך, נדבקה לי האלקטרודה עם הברזל, וזהו. בזה סיימתי. מה שאני רציתי זה לתת לילדים שלי, לתלמידים שלי, את זכות הבחירה. אדוני, להיכשל זה גם זכות בחירה. להיכשל. אמרו לי, מאיר, אני לא רוצה ללמוד מתמטיקה, אמרתי לו, אתה תשב, תלמד מתמטיקה, ואם תיקשל, אז אתה בחרת לי קשל. אבל זאת זכות הבחירה שלך.
אתה לא נתת להם את זכות הבחירה בעצם, עצם זה שאמרת להם, אני מלמד אתכם רק מקצועות לבגרות?
לא, לא, אתה טועה, חבל, אתה לא...
אבל רגע, למה שלא נלמד אותם? אני, כשהייתי בכיתות ח'-ט', לימדו אותנו מלאכה, לימדו אותנו דברים רבים שהיום משמשים אותי כאדם בוגר. כלומר, אם כך, למה שהחזון לא יהיה, נלמד את המקצועי והעיוני ביחד. לא את הכל, לא אמרתי שאפשר הכל, אבל הקיצוצים העצומים בחינוך הממלכתי, מאז שאני הייתי ילד, גרמו לכך שהעיפו את כל המקצועות שבעצם תורמים לאדם.
נדמה לי שבתחילת דבריי אמרתי שצריך מחשבה אחרת, שאני לא פוסל. בסוף הסתבר שאנחנו מדברים אותו הדבר,
כל אחד מנקודת.
בסופו של דבר, בוודאי ובוודאי שאם היום מערכת החינוך הישראלית, במקום להתעסק בלקרוא לסדר למורים שלא מצייצים על פי המלכות, אלא שתסתכל פנימה ותחשוב ותנסה לעשות מחשבה מחדש, יש מקום למסלולים מקצועיים, אבל... הם יינתנו מתוך בחירה, הם יינתנו באושר לימודי גדול מאוד. לא יעשו את זה על חשבון זה. תשמע, אני מנסה לנתח בתי ספר מקצועיים. בתי ספר מקצועיים למדו פחות אנגלית. בתי ספר מקצועיים למדו פחות מתמטיקה. בתי ספר מקצועיים למדו פחות לשון.
אבל זה לא הדגם שאנחנו רוצים.
אוקיי.
היום,
בוא נדבר, איזה דגם אנחנו רוצים?
בוא נשתמש במילה מקצועי מעבר, ונשייך אותו, כי כשאנחנו מדברים על vocational education בחול, הוא לא תואם את המודל הישראלי של שנות ה-50, 60, 70.
רגע, שנייה, אבל... הייתי בעיר התאומה של דימונה, באנדרנח, בחבל הריין, 15 שנה אני קשור, אני מכיר את מערכת החינוך, גם שם יש גימנסיום כזה, אתה יודע, בכיתה י' הם מתפצלים, אבל גם שם יש ויקור, כוח מהותי, האם יש שם זכות בכיתה י' לשלוח ילדים להיות סברים בלמד?
לא, התשובה היא לא. את זה כבר אנחנו מסכימים. כלומר, לתת לילד, אני אומר להפך, בוא נדרוש שיוסיפו תקציבים לחינוך הממלכתי, כולל הממלכתי דתי, כולל הערבי, אני כולל לכולם ביחד, ונגיד להם, תנו מהיום בכיתה ט', או אפילו מחד, כי לצער יש גם חטיבות ביניים, אבל זה כבר לסיפור אחר.
אני אשמח לפנות, אני ואתה לשר החינוך.
אז רגע,
אבל מה אנחנו רוצים?
אם זה לא, האם הבא. אבל מה שאני בא ואני אומר הוא, כן, ללכת ולהרחיב את תוכנית הלימודים, ולהגיד, א', מי אמר שצריכים לסיים ב-2? אפשר לסיים ב-4, אפרופו חול. ואז אנחנו נותנים בכיתות מסוימות, אני תוצר של מי שעדיין נהנה מהשפע שהיה במערכת החינוך, כמה שלא היה למדינה כסף. אני זוכר שאני למדתי זמרה, ולמדנו מוזיקה, ולמדנו ריקוד, ולמדנו המון מקצועות שהילדים שלי כבר לא למדו.
נכון.
זאת אומרת, למה שלא נבוא ונגיד, כן, את יודעים מה? אני אומר לכם אישית, חבל ואני לא למדתי חשמלאות גם. אוי, כמה זה היה חוסך לי בתיקונים בבית. זאת אומרת, הרי בסוף, אני זוכר את סבי עליו השלום שהיה אומר, צריך לדעת הכל. כלומר, לדעת לתפור ולדעת לסדר. אם אני בחול נתקעתי והכפתור של החליפה יצא, אני שמח שאני יודע לתפור, אבל זה למדתי מסבא, לא מבית ספר. אז כן, בואו נלך על בית ספר שאנחנו אומרים, מי שרוצה, לא כולם חייבים, אפרופו בחירה, נלך על בית ספר ונגיד, הבתי ספר האלה והאלה בכל עיר, כי גם אנחנו יודעים, כל מי שניהל מערכת עירונית, בין אם כראש עיר, בין אחרי, יודע שיש לנו גם בסוף משאבים מוגבלים, אבל בואו נלך על בתי ספר ששם ילדים שרוצים, אני מדגיש, אפרופו בחירה, פתיחת אזורי רישום, יוכלו ללמוד. גם מקצוע וגם עיוני לבגרות. מי שלא רוצה, לא.
האם אנחנו לא מדברים בעצם על מצב, כי אתם כל הזמן חוזרים לנושא הבחירה, שהוא נושא מאוד מאוד חשוב, אבל כמו שהתחלת, איזר, אנחנו מדברים על מערכת שהוקמה גם כדי לשרת את הצרכים של המדינה, כולל את הצרכים של התעשייה, ובימינו זה נראה לנו לא נעים כמעט להגיד שמערכת החינוך מכשירה אנשים לתעסוקה, אבל אולי אנשים גם רוצים את זה. אם אתה מסתכל למשל אפילו על מקצועות ההייטק, הם פחות ופחות מתעניינים מה אנשים עשו באוניברסיטה ובאקדמיה, ויותר ויותר רוצים אנשים עם ניסיון, עם הכשרה, עם תעסוקה, אולי צריך ללכת לשם.
אני לא כופר בזה שמערכת החינוך, אחד מהתפקידים שלה הוא גם באמת לחשוב על התעשייה ולחשוב על התעסוקה. ואני למשל פתחתי מגמה לגיאולוגיה, כי הלכתי לכל המחצבות ודיברתי עם כולם, אז הם אמרו לי, אמרתי, מאיפה הגיאולוגים שלכם? מביאים מרכז הארץ. אמרתי, אני פותח גיאולוגיה לחמש יחידות, הגיאולוגים במחצבות בדרום, הם מבית ספר זילמר, כי פתאום כלומר, יש את המחשבה הזאת, וחייבת שתהיה, וחייב לרענן שוב את כל מה שקורה בתוך המערכת, ולחשוב על מסלולים מקצועיים, ובלבד שהמסלולים האלה ייתנו, אני לא מזלזל בנושא הבחירה. נושא הבחירה, להערכתי, הסיפור של הבחירה הוא הדבר שעליו כל המערכות מתבססות. זה הדבר החשוב ביותר. ובלבד שהילד בשלב מסוים יראה שלפניו התפריט הוא בפריזמה מאוד גדולה, הוא מאוד רחב, והוא ידע לבחור את מה שהוא רוצה. למשל, בית הספר שאני לימדתי, ואני מכיר עוד בתי ספר, את מה שאתה אמרת, אדוני, זה מיומנויות. למשל, החבר'ה שלי בית הספר כולם ידעו לקדוח, וכולם עדיין עשו קצת נגרות, והיה לי חוגים של אחרי הצהריים לנגרות. שמרתי על זה. שמרתי בכדי שבאמת כשאני אגיע, גם אם אני אהיה פרופסור, אני אדע להחליף מנורה ואני אדע לקדוח. אבל יש הבדל בין זה לבין לקחת קבוצות שלמות של ילדים, ובכיתה ח' להחליט שהם עובדים במפעלי טקסטיל בדימונה. רבה.
לכן הבית ספר המקצועי, כשמו צריך להיות חלק, אי אפשר לעשות הפרדה יותר, בין עיוני למקצועי. זה צריך להיות, הייתי קורא לו ביחד, אי מוקצועי. זאת אומרת, אי מקצועי זה גם וגם.
צריך לקרוא לו בית ספר.
אבל זהו, זה בית ספר. אבל אני כן רוצה להוסיף לדברים שמאיר אמר, מאיר, אבל תסכים איתי ששנינו גם יודעים, שהקונטקסט המקומי של העיר משפיע.
לגמרי.
ולכן הייתי מותיר בפני אגפי החינוך, בערים רבות להחליט איזה עוד מקצוע ייחודי הם היו רוצים להוסיף בבית ספר. כי לא כל עיר צריכה את אותם מקצועות, ולא זה שיהיה משהו תוכנית עיונית ותוכנית מקצועית ביחד. וכן, זה דורש משאבים, אבל הגיע הזמן שהם יגיעו לחינוך ולא למקומות אחרים.
אתה צודק, אני מסכים כל מילה שאמרת. אני מסתכל על לימודי הכימיה שהולכים ומצטמצמים. דווקא בדרום, המפעלים הכימיים זועקים לתלמידים בוגרי מגמות כימיה. אז הלכנו ובנינו את זה. עוד פעם, אני אומר בענווה גדולה, אבל רצוי גם לך. צא מתוך האוניברסיטה, למרות שגדלת באשדוד, סע לדימונה, תלכו לבית ספר שנקרא בית ספר זינמן. תלכו לשם, תבקרו. לך עם הסטודנטים שלך. ותראה שכל מה שאמרנו היום, ברבות השנים, הרעיונות האלה, כאשר לוקחים את כל הרעיונות ומיישמים אותם, מרחבי העבודה בחינוך הופכים להיות לחוויה גדולה. גם לילדים.
במקרה הזה טעית באדם, כי אני 9 שנים החזקתי את תיק החינוך של גבעתיים, ובעצם אני הייתי מעורב מאוד, כי פרופסור לחינוך מעורב מאוד שהוא מחזיק תיק חינוך, במיוחד שרן קוליק, הייתי מספר 2 שלו, אז הוא נתן לי יד חופשית, אבל אני יכול להגיד לכם שגם בעיר כמו גבעתיים, גילינו שמתוך עיר כזאת, להיכנס למבר, שולחים 85 למבר. ואמרנו, לא יקום ולא יהיה, ומשלוש כיתות מבר צמצמנו לכיתה אחת, כי אמרנו, אתם תיקחו אחריות על התלמידים. ולכן, לא הייתי צריך לזה, לכן אני בעניין הזה, גם הייתי מורה 7 שנים באשדוד, לא אתאר פה את הכל. אבל כן אני חושב, אני כן בעד שירחיבו את תוכנית הלימודים, שהיא לא תהיה רק עיונית, מבחינת, לא נשים את כל הביצים בסל אחד. ברגע שאני נותן לילד גם את העיוני, אבל גם את המקצועי, אני נותן לו עוד יותר בחירה, כי איך אדם יכול לבחור בלי שאין לו ידע מינימלי? זאת אומרת, אני רוצה שיהיה להם ידע מינימלי כדי לדעת לבחור בגיל 21.
בוא נסכם שהייתי מאוד רוצה שכל מי שילמד במגמת ספרות תהיה לו תעודת בגרות, וכל מי שלומד במגמת מסגרות תהיה לו תעודת בגרות, וכן וכן וכן.
מי שיכול, כן, מי שיכול.
על זה אין לי ויכוח איתך.
אני אתן לכם את האפשרות, אם תרצו, כל אחד לשאול או להניח פה איזושהי סוגיה על השולחן, שלפי דעתכם לא דיברנו עליה מספיק. אז יזהר התחיל קודם, אז מאיר, בוא תתחיל עכשיו, יש איזו סוגיה שאולי כדאי לדבר.
כן, יזהר גם יסכים איתי. בשבוע שעבר, ערכתי בכנסת כנס, מי ילמד את הדור הבא? זה מדהים, יזהר, פשוט מדהים. הגיעו לי שם בתי ספר להכשרת מורים. ילין בירושלים, סיפר לי פרופסור צבר, סיפר לכל באי הכנס, שלפני 5 שנים סיימו 80 חבר'ה כפרחי הוראה לקראת, השנה יסיימו 18. אני חושב שזה הסוגיה, אחת הסוגיות הבוערות שאנחנו צריכים לדבר מי מכשיר, איך מכשירים, ולמה החבר'ה לעזאזל הפסיקו לרצות להיות מורים.
כן.
או, על זה אנחנו אוכל לעשות פודקאסט שלם בפני עצמו, אני אוכל לתת לך רשימת סיבות. אני אומר, בהמשך לדברים של מאיר, אני רוצה לחלום על בית הספר האידיאליסטי. לרגע אחד, בית ספר שמחבר גם שפות וגם מתמטיקה וגם מדעים וגם מקצוע. בסוף, ילדים יצטרכו לנווט בתוכו. האם זה אפשרי? זה אפשרי, כי זה קיים במספר מקומות בקליפורניה שיצא לי לבקר בהם. העניין הוא שתמיד צריך לזכור, בחינוך אין תרופת פלא אחת. בסוף, לכל ילד בחזקת עולם ומלואו, לכל ילד את הנתיב החינוכי שלו, ובית ספר מקצועי הוא לא מילת גנאי. פשוט, כמו שיצרו אותו בעבר, הוא מילת גנאי. אבל אפשר ליצור אותו אחרת.
תודה, איזר, ותודה, מאיר. אני חושב שראינו היום שיותר מהכל, אני אגיד את זה בצורה קצת פשטנית, אבל אם אתה מתייחס בצורה מעליבה לילדים, הם נעלבים. הדבר הזה לא יכול להימשך. זאת אומרת, הסוגיית הבחירה היא מאוד מאוד קריטית, אבל מהצד השני אי אפשר גם רק להמשיך עם המומנטום. צריך לראות מה הצרכים של התלמידים, מה הצרכים של השוק, מה הצרכים של המורים, שעל זה באמת לא נגענו, ומה הצרכים של המערכת, ולנסות לבנות משהו שעובד בצורה הגונה יותר, שמסתכלת גם על הילדים ונותנת את המשאבים הנכונים, ולא משתמשת במגוון דרכים בחינוך כאיזשהו דגל שצריך לנופף או קרדום לחפור בו, אלא באמת מייצרת את מה שהמדינה צריכה ומה שהילדים צריכים ואפילו מה שהעיירות או העיריות המקומיות צריכות. אז תודה רבה על זה, ואני אגיד למאזינות ולמאזינים שלנו שאחרי שתי עונות קדושות שהקלטנו כאן ברצף, ולפני עונה שלישית מרתקת לא פחות שהכנו, נצא לכמה שבועות של הפסקה. אז תודה להאזנה וניפגש שוב ממש בקרוב. תודה רבה לשניכם. אני דוקטור אדם קלינורון ממכון ון ליר, מקווה שנהנתם לפחות כמוני. עד כאן להפעם, ונשתמע בפרקים הבאים של יריב ראוי.
יריב ראוי, בהגשת דוקטור אדם קלינורון. הפודקאסטים של 103 FM.